אנחנו קיווינו שהשיעור היום יעסוק בדיני החג המתקרב, ובינתיים בהבנותינו רבים עדיין לא נושענו, ואנחנו צריכים ללמוד את הלכות בין המצרים תשעת הימים. הלכות שלושת השבועות התבררו בשיעורים הקודמים, ובראש חודש מנחם אב מתחילים תשעת הימים, ששם הדינים הם הרבה יותר חמורים, ועוד המון דברים שמותרים היום אסורים בתשעת הימים. אנחנו מקדימים לשיעור הזה את התקווה שזה יהיה בבחינת, השיעור הזה יהיה בבחינת מה שכתוב דרוש וקבל שכר על הלימוד, וזה לא יבוא לידי ביטוי בפועל, כיוון שמשיח יבוא ותהיה הגאולה אמיתית והשלמה, שאז כפי שהרמב"ם כותב יהפכו ימים אלה ימים טובים, מועדים, רק דברים שמחים. אבל בינתיים אנחנו נלמד את ההלכות ונזכיר לעצמנו שוב, שלמרות שזה לא כל כך נעים, אבל כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר סיסו איתה מסוס מכל המתאבלים עליה. יש סגנון בחזל, כדאי הוא בית אלוקינו להצטער על חורבנו וכו'. אז נכון שאנחנו אוהבים את עצמנו ומחפשים קולות ודרכים איך להסתדר. אז סיפרנו פה כבר פעם ששלום זמן אור בחיה אומר שמעניין שאף אחד לא בא לשאול אותי שאלות, למצוא קולות בזמן רחמנא ליצלן אבלות פרטית שאף אחד לא ידע. אבל מדוע בדילי בין המצרים מתשעת הימים כל הזמן מחפשים קולות, וכשמחפשים מוצאים? אבל כמובן אנחנו נאמר את ההלכות, מה מותר, מה אסור, ומה מותר בשעת הדחק, במצבים מיוחדים, והשם הטוב יהיה בעזרנו. צריך לזכור ושיתבר במהלך השיעור גם כן לגבי פרטים מסוימים, שהשבוע שחל בו תשעה באב חמור יותר מאשר כללו תשעת הימים. מכיוון וכידוע שאצל אחינו בני ישראל הספרדים יש כמה וכמה דברים שנוהגים אך ורק בשבוע שחל בתשעה באב, גם דומן לשחלת בשר ושתיית יין גם כן רק בשבוע שחל בתשעה באב, ועוד כמה דברים. הקופונים גם אצלנו שאנחנו נוהגים כפסקי הרמה וכו', אנחנו נראה שבדברים מסוימים בשעת הדחק מתירים עד לשבוע שחל בתשעה באב. כדי שלא נצטרך לפרש את זה שוב ושוב, שבוע שחל תשעה באב, למשל השנה שתשעה באב ביום שלישי, אז רק יום ראשון ויום שני הם הימים החמורים הללו, שבוע שחל ותשעה באב. כל השבוע מראש חודש אב, כלומר מיום שני בלילה הבא עד שבת, זה לא השבוע שחל בו תשעה באב, זה תשעת הימים. אז כתוב בגמרא, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, לגמרא אין אף אחד שחולק, השאלה היא במה זה מתבטא. אז בגמרא כתוב שהדילים נמשכים עד עשרה באב, וכתוב שעל מה הביטויים שמדינה דגמרא. אז הבעל שם טוב כידו מפרש, מי שנכנס אב ממעטים את כל העניינים הבלתי רצויים בשמחה, על ידי שמחה. ושכנס הדר מרבים את כל העניינים הטובים והרצויים שוב בשמחה, באמצעות שמחה אנחנו מביאים את כל הדברים הטובים, כמובן שמחה במגבלות והגבלות של פי השולחן אור.
יום שני, כמובן,
שזה ליל ראש חודש. אז ככה, וזאת הסיבה, תודה רבה. זאת הסיבה גם כן שהרבי ביקש שיעשו סיומי מסכת בכל יום מתשעת הימים, והסיבה היא אותה הסיבה, מכיוון שכאשר מסיימים מסכת זה יום טוב, כפי שהגמרא אומרת מסכת קידושין, או בברכה או בקידושין, הגמרא אומרת שכישראל צור ומדרבון המסכת אביד נא יום התו לרבנו, זה הופך ליום טוב, עד כדי כך שמעיקר הדין מותר גם לאכול בשר בסעודה של סיום מסכת כפי שהתבהר להלן, למרות שצריך בחב"ד אנחנו מסיימים את המסכת אבל לא אוכלים בשר, אבל זה אומר שזה הופך להיות יום טוב. אז כדי שנהפוך את הימים האלה ממש ליומים טובים, אז העיצה שהרבי מצא שפשוט כל יום ויום יהיה איזשהו סיום מסכת, ואז אנחנו מרוויחים שיש לנו ימי שמחה. מה שכתוב ככה, כתוב שמסע ומתן של שמחה אסור. מה זה מסע ומתן של שמחה? הדוגמה, יש דברים שמסע ומתן
של... תשעת
הימים, אנחנו כבר מדברים היום רק על דיני תשעת הימים, דיני שלושת השבועות נדברו בשיעורים הקודמים. אנחנו אומרים פה שמי שנכנס אב ומתאים בשמחה, הביטויים זה מסע ומתן של שמחה, כגון מכירת וקניית תכשיטים. זה אסור מן הדין. יש פוסקים שכותבים שבזמננו שמצב הפרנסה הוא קשה, וכל מה שאדם מרוויח בחנות שמוכרת משהו, אז זה מה שנקרא בלשון ההלכה כדי חיותו. זה נדרש לו בשביל החיים שלו, כדי לחיות, כדי שיוכל להתקיים ובהוצאות. אני ראיתי גם כאחד מגדולי הפוסקים שלפני 2-3-4 דורות, שהוא כותב שאחד ששולח את הבנים לישיבות, וגם בשעתו באירופה נשלח ילד לישיבה, צריך לדאוג לו לאוכל, לא היה חדרי אוכל ופנימיות, כן? אבי שלי בסדר, למד בישיבה שהיו שם 500 תלמידים, אחד הישיבות הכי גדולות באירופה, אצל המערם בריסק, ולא היו אפילו מגידי שיעורים לכל כיתה. ראש הישיבה נמסע כל יום שיעור של מספר שעות לכל 500 התלמידים, והבחורים הבוגרים יותר שידעו ללמוד טוב התפרנסו מזה שהם לימדו את הבחורים הפשוטים יותר והקטנים יותר, שלא יכלו להבין כל כך את השיעור, וקיבלו כמה גרושים, וזה היה להם כסף לקנות, לשלם למישהו שנתן להם מיטה איפה לישון ברחבי העיר, ולקנות את הלחם ואת הכוס תה בבוקר ובערב, ושאין כי במשך בצהריים, בישיבה ההיא עכשיו כמאוד מתקדמת שנתנו כן משהו בצהריים לאכול. אבל למשל בין הזמנים, אבא שנראה בישיבה 9 שנים, דעשה משם על הבר מצווה וחזר משם לחתונה, אז בין הזמנים ממש רבו הבחורים, אלה שלא היה להם כסף לנסוע הביתה כמו. הכל פנים, אז כדי שיהיה, שלחתי בן לישיבה. מאיפה הוא מתקיים, איך הוא, אז צריך לזכור לו דירה, אז כל הדברים הללו עלו המון כסף. אז כותב אחד מגדולי הפוסקים שלפני 3-4 דורות, הוא כותב שזהו, זה הכל נשב היום כדי חיותו. אז לכם מתירים גם כן את מכירת התכשיטים. אבל ראיתי אחד מגדולי הפוסקים שאומר שמותר למכור תכשיטים, כיוון שהמוכר בשבילו זה כדי חיותו. אבל אתה איש הפרטי שרוצה עכשיו לקנות עגילים או טבעת או צמיד או שרשרת או משהו, אסור לך לקנות, אתה עושה מתן ומתן של שמחה ואין לך היתר. אבל אני הערתי על זה שאם יהיה אסור לקנות, אז תלוי. אבל התחלה לא הבנתי את הפסק דין, אחרי כן התבוננתי, מדובר בחוץ לארץ, פעדה פותח חנות איפשהו בווילנה או בוורשה או איפשהו, אז נכון, היהודים לא יקנו, אבל הוא חנות פתוחה, זה עם כל הגויים. כלומר, אבל כשאתה יהודי, האיש הפרטי, רוצה לקנות טבעת, הוא חכה בסבלנות עד אחרי. ככה יש בתשובה של איגרס מוישר, מוישר פיינשטיין, הוא כותב למישהו, בעניין שאלתך, אם נחשב קניית הטבעת שנותנים לקלה כדבר של שמחה שיש לו עשרו בין ראש חודש אב לתשעה באב, התשובה היא באמת אינו נכון, כלומר זה לא ראוי לקנות את הטבעת שהוא מסע ומתן של שמחה. אבל מה, אם יש לחוש להפסד, מותר. אז למשל, אנחנו צריכים לתת לקרוא איזשהו טבעת יעלום, וכך הם עולה לעלות כך וכך אלפים, ובדיוק עברנו וראינו, יש פה מציאה, מוכרים את הטבעת הזאת במחיר שאם אני אקנה אותה עכשיו קניתי, אם אני אחכה בסבלנות עד אחרי, לא בטוח שזה עדיין יחכה לי. זה נקרא שעשויים להפסיד, אז באופן כזה כן מתירים. אבל בכלל לסכם, הרבה שואלים אותי מותר לסכם בנוגע לכל מיני דברים, לעשות סיכומים וללכת ולראות, לבדוק ולסכם שאנחנו נסגור את העסקה, אבל אחרי החג זה אין בעיה, שקרה ותאר וכל הדיבורים וכל הסיכומים, זה עדיין לא קנייה שאסורה. כתוב שבניין של שמחה אסור. אין מקום לך לשבת, כבוד תלמיד הוותיק.
להתקין מזגן חדש?
להתקין מזגן חדש, נדבר על זה בהמשך. בניין של שמחה. מה זה בניין של שמחה? אתה לא כמה זה עולה גם, כי לפעמים יש לך צער מהמזגן, כי זה עלה כאלה מחירים שאתה לא עומד בהם. ודל. בניין של שמחה אסור. מה זה בניין של שמחה? זה בניין שלא לצורך מגורים, אלא ליופי והחווה בלבד. מדובר, כשמדובר במקורות, זה כאילו איזשהו מין רחבה כזאת או מרפסת שהיא לא נודע לגור שם, אלא לצאת שם לשוף אוויר צח, להסתכל על הגינה שבחצר. זה לא למגורים, זה לא למוגים, רק ליופי והחווה בלבד. לא בונים את זה בתשעת הימים, אלא אם כן התחילו בבנייה לפני, וזה נמצא בשלב כזה בבנייה, שאם אנחנו לא משלימים את הקיר הזה, גם מה שכבר עשינו עלול ליפול. כלומר, קיים אפשרות של הפסד של מה שכבר עשינו, לא שאנחנו לא מתקדמים בבנייה, אנחנו מפסידים כבר את מה שנבנה. אז התירו לסיים את הקטע הזה כדי שלא ייווצרו מצבים של הפסד, אבל בנייה של המגורים מותרת, ושאין כבנייה שהיא לא למגורים אלא יופי והרחבה בלבד, אסורה. לצורך רבים, כמו בית כנסת, או תלמוד תורה, או כבישים לתקן, כל דבר שמוגדר כצורכי הרבים, אז כותב הקף החיים שזה מותר, וכל שכן שיש גם צורך מצווה בדבר, כמו שאמרנו, בית כנסת, ותלמוד תורה וכיוצא בזה, זה לא רק עניין של צורכי רבים, יש גם את צורך המצווה, שבדבר שזה מותר בכל אופן. עכשיו, אדם שמתפרנס מלאכת הבנייה, האם הוא חייב לשאול כל פעם את הבן אדם, תגיד לי, זה לצורך מגורים או לצורך סתם כיף שיהיה לך קצת דירה יותר גדולה? אתה, יש לך דירה של שישה חדרים, אתה מסודר, אתה לא צריך את זה, אבל מה, יש לך זכות לבנייה של עוד כמה אחוזים, אז הנה אתה רוצה עכשיו שאני אבנה את זה, זה לא לצורך מגורים, זה להרחבה בלבד. או שלא, אני בנאי, אני התפקיד שלי שמזמינים אותי לעבוד, אני בא לעבוד. התשובה היא, כך כותב שלום זלמן נוירבך, שאדם שמתפרנס ללכת הבנייה, מותר לו לבנות בלי לברר מהי מטרה שבשביל זה זה נבנה. אבל כשאתה, האדם שמזמין עבודות, צריך לדעת שאם זה להרחבה בלבד, זה לא הזמן עכשיו. אם צריך את זה למשל לדירת החתן והכלה, עומדים להתחתן ממש אחרי תשעה באב, ואם אנחנו לא נמשיך לעבוד שם בזמן הזה, אז זה עלול שלא יהיה להם איפה לגור, צריך ללכת לשכור דירה. אז כתוב אמנם באחד הדברים שעשו זה בית חתנות לבנו, אז הוא כאלה שהבינו שהבן מתחתן ויהיה לו דירה, זה שמחה כזאת, שלא, לא מתכוון מדירה למגורים. בית חתנות זה משום מקום כזה של לבלות שם בזמן החתונה. זה לא מדובר על דירה למגורים לחוסן כאן. אז כפי שאמרנו, אם יש לנו בבית איזשהו מצב, קודם דיברנו שהתחלנו לבנות, אם לא נמשיך אנחנו עשוי לקרות משהו. אבל יש למשל מצב שבבית יש בחוץ לארץ, זה שכיח שיודעים גשמים עכשיו, נכון? בניו יורק, ארצות הברית, אז בחורף יש רק קור ושלגים, ובקיץ יורד גשם כל הזמן. עכשיו יש לי איזשהו בעיה שם שיש רטיבות, אז כלומר נוצרים נזקים כל הזמן, כן? אז צריך לתקן משהו שלא יתמוטט וכיוצא בזה, אז אין הגבלות ומותר לבנות ולעשות כל מה שצריך. עכשיו מה שיותר נוגע לנו, נוגע גם מה שאמרנו מקודם, אבל מאוד שכיח, בנוגע לצביעה, לסיוד ולצביעה. בשולחן ערוך כתוב שציור וכיור הם בבית והם בנגרות עץ אסור בימים האלו, אפילו בקבלנות על ידי גוי. אז ציור כפשוטו זה שמציירים על הקירות, עושים כל מיני דברים יפים על הקירות, זה בבניין. קיור זה מה שעושים מגבס, כל מיני פרחים ככה על התקרה שנברשות או בפינות, או גם בחדר של הרבי, מי שהיה שם, שיש על הקירות, כל מיני ציורים כאלה מסביב, סביב, סביב, כל תבליטים כאלה. ויש גם בעץ, כיום לא כל כך שכיח, אבל כן, גם כבעץ עושים בתוך ה... יש במיטות, יש כל מיני, שסתם יש חתיכת טץ מאחורה, איפה שהראש והרגליים הולכים, יש בתוכו גם כן, הכניסו בתוכם חתיכות עץ מצבעים שונים, או שמגלפים, פעם היה עושים עבודות גילוף בעץ, מי שראה פעם ארון עתיק, אז יש כתוב אפילו ציון, או שיש כל מיני תבליטים של פרחים, ראיתם פעם את הארונות האלה, שיש כל מיני תבליטים על הארון. זה נקרא ציור וקיור בבית או בנגרות עץ, ככל הדברים האלה אסורים. אז בכלל הציוד והצפייה נכללים באיסור הזה. אז אם אנחנו בא לנו לסייד את הבית, אנחנו אומרים לעצמנו, אוף, יש לנו זמן טוב לסייד עכשיו בתשעת הימים, אז צריך לדעת שלא, בימים האלה אסור הסיוד ואסורה הצפייה וכל כיוצא בזה. נשאלת רק השאלה, אם עשינו כבר הסכם ולא הסתכלנו בלוח, שואל אותנו האיש, יום רביעי הבא מתאים לך? או שאני יודע, חודשיים לפני כן אנחנו אומר ב-24 ב... אני יודע מה שם, ביולי נראה לך טוב, יום זה יוצא ביום שלישי, או יום שלישי מצוין, 24 ביולי, אין בעיה. כשמגיע למייס אני אומר, ריבי, לא שמתי לב שזה בעצם יוצא בתשעת הימים, אבל כבר סיכמתי עם הסייד, עם הצבאי, והוא רוצה לבוא ולצבע ולסייד. אז התשובה היא ככה, אם אפשר לפייס את הקבלן, הלשון הוא במעט ממון, לא כתוב כמה מעט, לא בשביל סכומים של אלפים, וזה נתן כמה מאות שקלים, תשמע אדוני בסדר, אנחנו מבינים, אבל אסור לנו, בוא תיקח לך איזה 500-600 שקל ונדחה את זה. לפעמים הוא אומר, לא, אני, יש לי כל יום ויום יש לי עבודה. הימים האלה, היו הרבה אנשים שיכולתי לעשות את זה אצלהם, ובגללך סיכמתי איתך, סיכמתי, אני לא יכול עכשיו לוותר על זה. הוא רוצה את מלוא הסכום או שאתה צובע. אז כתוב שמותר במצב כזה. אותו דבר עכשיו, הסייד עצמו, הוא קיבל עבודת ציוד וצביעה מלפני תשעת הימים, אז ככה כתוב, ואם הוא לא יעשה, הוא צפוי להפסד ממון, אז צריך להתייעץ עם הרב לראות עד כמה זה נוגע, ועל פי זה אפשר להקל. אבל כפי שאמרנו בשיעור הקודם, בדיני שלושת השבועות, לגבי דברים אחרים, כל פעם שזה קשור לדבר כזה שההלכה בעצם אסורה, אבל לך, אנחנו צריכים להתאים בגלל המצב שלך, אז אתה, בגלל שאתה נוגע בדבר, ואתה רוצה הרי שנקבל את כמה אלפי שקלים שמשלמים לך לסיוד והצפייה, אז אתה נטייה שלך למצוא, כן, כן, באמת, אני לא יכול, אבל בדברים כאלה צריך למסור את הבחירה הזאת לידי מישהו שאתה מתחוכם וברדס, שיבין אותך וידע האם אכן, אכן, כצעקו סו, או שבעצם ברוך השם, שוכב לך שם בצד כאיזה בוכתה יפה, ואתה במשך החודש הזה, יש לך הרבה עבודות, אתה מרוויח איזה כמה עשרות אלפים, לא גיבלתי, כי אם תנוח כמה ימים, קח לך איזשהו צימר בצפון ותהנה.
גם בתשעת הימים?
זה לא אמרתי לך מתי, אבל יש לך מה לעשות עם החיים. כל פנים, אבל צריך שאלת חכם בשביל זה. עכשיו כשהצביעה והסיוד זה לא בשביל שהבית יראה יפה יותר, קרה משהו שאיזשהו שריפה או משהו שנהיה פיח כבשה, קירות ישחיר מסיבה כלשהי, או שאיזשהו מים שנזלו וגרמו איזשהו שעל הקירות יש עובש, כיוצא בזה משהו שזה לא צביעה ליופי לעשות יפה יותר, פשוט להוריד את הקלקול שיש כרגע. אז כתבים בפסקי תשובס, הוא מביא בשם מוישה ארבע שלום זיכרונו לברכה, שהוא נהג להתיר דבר כזה. לא מביא מקורות, אבל זה מסתבר שזה נקרא, לא מקרה של שמחה, זה צביעה וסיוד לצורך הצלת מצב. אבל סתם לצייר מותר, מותר לצייר גם על להדפיס, להטביע או לצייר על גבי בדים, הקנבס, מי שיודע לצייר ונהנה מזה בתור תחביב, לצייר ציורים, אין איסור לצייר. מה שכתוב שציור וכיור אסור, זה כפי שאמרנו, הכוונה היא בבניין או בעץ. לעבור דירה, הרבי כותב, ואנחנו מעתיקים את זה בשערי הלכה ומנהג, חלק שני, סימן רש חפי. הרבי כותב למי ששאלו אותו בנוגע לעבור דירה, בימים האלה, היה טוב, אומר הרבי, לו עשיתם זאת לאחר 15 באב. אם ניתן לחכות עד אז, ומצב, זהו זה, נסתיים לי החוזה, זורקים אותי פה מהבית הזה שנמצא בו, אני בשום אופן לא יכול למשוך את זה יותר, אני חייב עכשיו לצאת, כן. דווקא עכשיו אחד במשפחה שלי, אני אומר שתמול סיפור, בעל הבית, דווקא יהודי שומר תורה מצוות, אומר, אתה הזכרת את זה למישהו אחר, אני לא יכול לתת לך אפילו יום אחד להיות פה, כן. אז לפערו, יש לו ברירה, אבא שלו אומר לו, בוא, אתה יכול לגור אצלי בספרים הללו, אבל לא כל אחד יש את האפשרות הזאת. אז זהו, לעבוד, הרבי כותב, אם ניתן לחכות עד אז. ותוך כדי כך, הרבי כותב הוראה מאוד חשובה, שכדאי לדעת לכל מי שעובר דירה, לפני שתעבירו לשם את הרהיטים, תכניסו לפני כן לדירה סידור, חומש, תהילים ותניה. אם יש ספר חיטה, אז יש את זה הכל בספר אחד. סידור, חומש, תהילים ותניה. אז הרבי כותב שדבר ראשון, לפני שאתם מביאים את הרהיטים לדירה, אתם בעצמכם לא עוברים לשם עד אחת יותר 15 באב. אבל אם אתם רוצים להעביר את הרהיטים, אז דבר ראשון, תעבירו לשם סידור, חומש, תהילים ותניה. אני חושב שזאת הוראה שלא קשורה דווקא לתשעת הימים. בעבורה בכלל, שהדירה תתחיל בדברים שבקדושה. זה במכתב אחד. מכתב נוסף שהבטא הקדושה אמר, כותב עוד יותר, לשאלתו, בנוגע לקביעת מועד לכניסה לדירה החדשה, כנראה לא בא באדם שיכול לבחור, יש דירה חדשה, הוא רוצה לעבור מהדירה הישנה לדירה החדשה של תראה במתי, אז הרב כותב לו, על פי מאמר הזל הידוע. איזה מאמר הזל הידוע? שהזכרנו בתחילת השיעור, משנכנס אב ממעטים משמחה. כלומר זה כאילו כולל את כל החודש, משנכנס אב. אבל כתב הרבה, על פי מאמר הזל הידוע, באם אפשר, שוב אם אפשר, לא בחודש זה, כי אם בחודש אלול הוא חודש הרחמים, אם אפשר מהנכון הוא, זה מהראוי, אם אפשר. כלומר יש פה שתי מכתבים, מכתב אחד הרב אומר 15 באב, לא היו ימים טובים לישראל, כן, 15 באב, זה זמן שמחה, זה זמן מתאים לעבור דירות, אבל מישהו אחר הרב כותב שאם אתה, כנראה שכל מכתב נכתב למישהו מסוים, במצב מסוים, ייתכן שהוא היה לו דירה שהוא גר בה בכבוד ובשמחה כמה וכמה שנים טובות, יכול להמשיך לגור עוד שבוע שבועיים, לא יקרה לו כלום. אז אומרים לו, תשמע, אתה יכול להרשות לעצמך, אז למה תעזוב את החודש הזה בכלל, על פי מאמר הזל הידוע, מי שנכנס אב, לך לחודש אלול, זה חודש הרחמים, הכי טוב. אבל אדם מהשורה, הרב כותב שחמישה סובוב זה הזמן.
אין שום כולה אחרי תשעה באב?
בכל, שום כולה. אם ניתן לחכות עד אז, אומר הרב, זה נקרא שאין שום כולה, או שנקרא שאם אתה יכול, כדאי. מה נכון, הרב לא כותב, היה טוב.
הלכתית אבל אסור
בתשעה ימים. הרב כותב, לא, הרב לא כותב הלכתית. היה טוב, אומר הרב, כיוון שמשנה מקום, משנה מזל, צריך לבחור. תקופת זמן ממוזלת, זמן שיש שם מזל טוב בזמן ההוא. אז הרב מציע, היה טוב, הוא מרסק שוב, אם ניתן לחכות עד אז, אם לא ניתן, אז זה מה יש, אז הקדוש ברוך הוא ישפה יצאת על אחים שלו, שהכל יהיה קשור, בני ככה צד היסוד טוב וחסד ברך. עכשיו, לקנות דירה, יש פרסקים שכתבו שלמרות שאין איסור בדבר, מכל מקום, שוב, לא מסמן המילתא, מלשון סימן טוב. זה לא סימן, זה טוב, עדיף לדחות לאחרי הימים הללו. אלא אם כן מדובר במקום הפסד או שעת הדחק. אם אני קונה עכשיו, יש לי פה איזו דירה, איזו מציאה גדולה בשערי חסד, איזשהו דירה שוואו, שמישהו מוכן למכור את זה בכך וכך, אני לא יכול להשאיר את זה ככה, עוד דקה, עוד כל לטרוף את הדבר הזה. אז כמובן, שמדובר במקום הפסד השעת הדחק, אז לקנות אותו אפילו בתשעת הימים, אבל אם לא, אז זה לא זמן שראוי לקנות דירות, לאז לדחות את זה לאחרי כן. אבל לסכם את פרטי הקניין והחוזה, אז כפי שאמרנו מקודם, זה אין בעיה. קנייה בפועל, אז זה בשביל כתוב לא אם מסמנו מלצה. גם לא כתוב איסור, זה לא סימן טוב. זה זמנים לבחור, זה דברים שאנחנו יכולים לקבוע את הזמן שלהם, לבחור אותם את הימים שהמצב הסימן טוב יותר. כתוב גם כן שאחד הדברים שאסורים בימים האלה שכתוב בקורות הראשוניים, נטיעה של שמחה, יש בגמרא אפילו. נטיעה של שמחה כתוב בשולחן ערוך שאסור בימים הללו. מה זה נטיעה של שמחה? אחד שמח גם עץ אתרוגים ואחד לא שמח אפילו. אז כתוב שההגדרה זה כל נטיעה שהיא לנוי בלבד, פרחים, דשא. אז אל תזמין את הגננים שעשו לך את הדשא ויסדרו לך את הפרחים, ישתלו לך פרחים בימים הללו. זה נקרא נטיעה של שמחה. אבל בצמחים הקיימים מותר לטפל, מותר לקרוא לגננים שיטפלו בצמחים הקיימים, למרות שהם צמחים שהם לנוי בלבד. מה שכתוב זה נטיעה של שמחה, נטיעת הפרחים. עכשיו, מה קורה אדם שמתפרנס מנטיעת פרחים? לצורך פרנסה. או שהוא מוכר פרחים. אז הוא צריך, יש לו שדות, אחד מגדל בשדות של הפרסיקים, אדם שהוא מתעסק במכירת פרחים, שזה הביזנס שלו, אז הוא צריך לזרוע אותם ולנטוע אותם, ויש זמנים בשנה מתי מתאים לעשות את זה. אם זה לצורך פרנסה, כתוב שמותר גם כן לנטוע את הפרחים, אבל סתם לנוי וליופי, כדי שיהיה לי חצר יפה וגינה יפה, זה צריך לדחות לאחרי הימים הללו. אסור לקנות, לתפור, לסרוג ולרקום בגדים חדשים, אפילו כדי ללבשם אחרי תשעה באב. בנוגע לשלושת השבועות דיברנו בשיעורים הקודמים שעסקו בדינים הללו, אסור לחדש בגדים מסוימים, אבל קנייה אין בעיה. אבל בתשעת הימים אסור לקנות ואסור לתפור, לסרוג, לרקום בגדים חדשים, אפילו כדי ללבשם אחרי תשעה באב. וסיפור מעניין שמספר תלמידו של החתם סופר, מייסר רב, שהחתם סופר הייתה כיפה חדשה שנתפרה עבורו בימים הללו. זה לא הלכה, אבל זה מראה עד כמה שהדבר חמור. וצמקה חדשה שם, וציווה להשיב הכובע ואמר לא יבוא על ראשי חלילה. איך אמר החתם סופר? זה נתפר בתשעת הימים, זה אני לא לובש בעבר כזה
לעולם.
נו, בכלל, זה לא הלכה שוב, זה מראה רק דרך הדבר מגיעים. הכל פנים, בכלל איסור התפירה זה גם השלמה, תפירת בגד שחסר משהו להשלים אותו. למשל, תפרו שמלה לפני תשעת ימים, אבל עדיין את המכפלת לא תפרו, וכיוצא בזה מהדברים שהשלמת התפירה גם כן אסורה. עכשיו, כאשר קיים חשש סביר של דבר שאני רוצה לקנות, עכשיו יתייקר אחרי תשעה באב. יש עכשיו מחירה, בוחרים את הדברים במחיר כך וכך, זה לא המחיר הרגיל, זה לא המחיר הסביר, זה את המציע. או עכשיו, או בכלל לא. אבל אם אני רוצה לחכות עד אחרי תשעה באב, זה כבר מחירים האחרים, או שלא לדבר בכלל בגד מסוים, שבכלל לא כל כך משיגים אותו היום, כבר לא עושים היום את הבגד הזה והזה, והנה מצאתי מקום שאני יכול לקנות את החלק הזה של הבגד שאני צריך. וכל דבר שנתבצר מצב של דבר העבד, כפי שקוראים לזה, שאו שאתה קונה או שאתה מאבד בכלל את הדבר, אז מותר גם בימים הללו. רהיטים חדשים גם כן אסור לקנות בימים הללו. כלומר, בשלושת השבועות אין בעיה לקנות רהיטים חדשים, בתשעת הימים לא קונים רהיטים חדשים. חידוש רהיט בשו"ת אגרות משה, ששם לא מדובר שהבן שלו כאן לא קנה את הרהיט בתשעת הימים, הוא קנה אותו כבר ושילם בימים אחרים, והודיעו לו שעכשיו אפשר להביא לו את ארון הספרים, נדמה שמדובר בארון ספרים, אני לא טועה, אז אפשר להביא לו את זה עכשיו בתשעת הימים. אז הוא שאל את האבא שלו האם זה בסדר או לא, אז הוא אמר, כותב לו שלא, שלא יסכים, יבקש שיביא את זה אליו לאחרי תשעה באב. כלומר, למרות שזה לא פעולת הקניין, אבל סוף כל סוף, כל עוד זה שילם וזה נמצא איפשהו, אז אין את השמחה וטענה שבקניין. להפך, הוא הוציא כסף ועדיין אין לו את הפריט. כאשר זה מגיע אליו, פה נשלמת פעולת הקנייה ופה נשלמת השמחה שבדבר, ולכן הוא אמר לו שלא. אז אם אנחנו קנינו איזשהו משהו ואומרים לנו שזה מגיע עכשיו, אז שוב, סביר להניח, לא ראיתי את זה בפוסקים, שאם דובר באיזו פריט ש... מקרר או מכונת כביסה או משהו, דברים שאני לא יכול בלעדם, שזה מבחינת דבר הווה זה שאין לי אותו בבית, אני חייב אותו, אז סביר להניח שיהיה מותר.
יכול להיות שזה היה גם מצד מין מרית עין, שהוא היה רב חשוב, רב של הקהילה.
מרית עין זה שאלה... לא נזרק שייך לשיעור, יש לי עכשיו בעניינים שאני עוסק במסגרת ההוראה של הרבי שצריך לחבר ספרים בהלכות הנצרכות, אז גם איזושהי הלכה מסוימת שלכאורה כתוב שמשהו מריתיים, נשאלת השאלה איפה הגבול, מתי אסור מריתיים, מתי לא, למה עושה כל מיני דברים. אדם שם משהו על האש בשבת, מישהו רואה אותו אומר, הוא מבשל בשבת, אבל הוא לא, הוא הוריד את זה מקודם והחזיק את זה ביד כל הזמן ודעתו להחזיר, עשה את כל שצריך. אבל מי שראה אותו מרית עין ואוי, ראיתי את הרב שם סיר על הזה בשבת, בעיניי ראיתי. מרית עין זה לא דבר שאפשר להדביק אותו על מה שנראה לדמיון שלנו. מי ידח, מתי חכמים כן עשו, מתי לא, אין לי תשובה על זה, ואני לא בטוח שיש תשובה, זה ניתנה ליד חכם. נחזור לענייננו, אוקיי? אנחנו דיברנו על תפירה שאסור לתפור בימים הללו, איסור התפירה זה הן לעצמו, הן לאחרים, הן בשכר, הן בחינם. אם נתנו לתופר את המנת שיתפרו את זה לפני הימים הללו, ולא הספיקו, השתדלו, 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 מגיעים יום ראשון הבא בלילה, עדיין הסמלה שנתנו לה צריכה עוד כמה טיפולים חשובים, אי אפשר ככה. אז כתוב שעד לשבוע שחל בו תשעה באב מותר, יותר מזה אסור. כלומר, התופרת הזאת, או התופר הזה, החיית הזה, אם הוא ישתדל ונשאר בגד שהוא חייב לסיים אותו, לא יכול לדחות את זה לאחרי כן, אז מותר לו לסיים את זה, עד לשבוע שחל בו תשעה באב. במילים מעשיות, השנה למשל, במשך כל השבוע הבא יוכל לעסוק בזה, אבל אחרי שבת, שבוע שחל בו תשעה באב, לא. שבוע שחל בו תשעה באב, מדובר במצב שאם לא יעבוד בימים הללו, לא יהיה לו לאכול כראוי. נשאלתי מישישה שהיא עובדת במתפרה, מקום שתופרים, ואומרים לה, אין כזה דבר שאת יוצאת עכשיו לחופש של 10 ימים. את חייבת לבוא קודם לעבודה, אם לא תבואי לעבודה, אנחנו מפטרים אותך, אין דבר כזה. ואז המצב הפרנסה בבית זה לא איזה משהו, איזה תוספת או איזה משהו בשביל להרגיע את העצבים, העיקר שאישה תצא קצת לעבוד. תעצבן אותך פחות. מדובר פה במצב שזה הפרנסה החיוני של הבית, משפחה עם ילדים, וזה היסוד של הפרנסה, ואם לא יעבדו בימים האלה לא יהיה מה לאכול כראוי, אז מתירים אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. אבל כפי שאמרנו מקודם, בכל העניינים מהסוג הזה, שמה שקובע זה גודל הגוואלד של המצב, אז צריך תמיד את ההתייעצות עם גוף שלישי, עם מישהו אחר, ולא לסמוך על מה שנראה לנו שהשמיים נפלו עלינו. כי אחרי שיחה אמיתית עם מישהו שהוא לא נוגע בדבר, הסתבר שכמובן היה יכול מאוד להועיל אם כן הייתם עובדים עכשיו, אבל זה לא נורא גם אם לא. אז צריך כל דבר לדון לגופו, ויש שיתוף של מישהו שלא נגיע בדבר. לקנות בדים לתפור אחריים הללו, אז מותר למי שמתפרנס בתפירה, ובנוגע לכל אדם אחר מותר רק עד שבוע שחר בתשעה באב. על פי זה נראה ככה, שאם אנחנו אמרנו שלתפור אפילו התיר למי שהפרנסה שלו תלויה בזה, לכאורה גם מכירת בגדים, אדם שפרנסה שלו, והמצב הוא באופן הזה, שאם אנחנו 10 ימים נסגור לה את החנות שמוכרת בגדים, הוא פשוט לא גומר את החודש. מה שהוא מרוויח זה מה שנדרש לו פושט למאכל ומשתה וביגוד של הילדים בבית, בלי זה הוא לא יכול. לכאורה בפשטות, למרות שזה לא ראיתי מפורש, אבל זה מובן מאליו, מכירת בגדים זה הרבה יותר פחות חמור מאשר לתפור בגדים, כן?
יש לו ארנונה.
וכפי שאמרתי מקודם, אם אנחנו מטילים לו כבר למכור את הבגדים, אז אם מדובר לא בוורשה או בווינה, כמו שאמרנו מקודם, רק בארצנו הקדושה שכולם יהודים פה, אז אם אנחנו נגיד שלקנות אסור, מותר לו למכור, אז הוא יישב בחנות ויגיד חיטס ורמב״ם, ואחרי כן יתחיל להשתעמם. צריך שמישהו ייכנס לקנות, לא? בלכות חול המועד כתוב שאדם שאין לו מה לאכול מותר להעסיק אותו בשכר בעבודה בחול המועד. חול המועד הרבה יותר חמור, חול המועד זה הלכה, והעניינים האבלות של תשעת הימים זה מנהגה, ככה יש מנהגה, כלומר עניין של מנהג ועניינים של הלכה. בחול המועד זה הלכת יסוד, כתוב ברש"י בחומש יש דברים שמותרים, אבל חוץ מזה שאסור אסור מן הדין. ולכן אם שם גם כתוב שמותר לתת עבודה בשכר, כתוב בשכונה סימן תף קוף מם בית סיב בית בלכות חול המועד, שאדם שאין לו מה יאכל מותר לתת עבודה בשכר כדי שיתפרנס, למרות שככה אסור לי לעבוד, אסור לי להעסיק עובדים, בטח לא עבודה בשכר. פרק שלם בספר שלנו חול המועד כלכתו מדובר על עבודה בשכר, אבל במצב הזה, אז לא רק שמותר להוא לעבוד, מותר לך להעסיק אותו, כי אם אתה לא תעסיק אותו אז ייתרת לו לעבוד, תודה רבה, אבל אף אחד לא יכול להעסיק אותו. אז אני חושב שכל שכן שככה גם פה במצב הזה, בנוגע למכירת הבגדים, ידוע לנו על מישהו שהתירו לו להעסיק פתוח את החנות הבגדים שלו, בגלל שהוא במצב שהוא חייב את זה לפרנסה החיונית, אז יהיה מותר גם לקנות. שוב, לא ראיתי את זה בפוסקים, זה הסברה אומרת. אולי נשמע בפידבק מהשיעורים מישהו שיוכיח לנו אחרת, אז כמובן שלא נתבייש לחזור בנו. עכשיו, מה נקרא לתפור? לתקן בגד קרוע. כתוב שמותר, כלומר תיקונים מותר, מה שעשו זה לתפור בגד, אבל לתקן תיקונים של בגד קרוע, או להוסיף כפתור שנפל, או לשנות את מקום המכפלת בבגד כשנדרש, כפי שדיברנו, אז בוודאי שכך הוא שיש גם בזה צורך מצווה, שכן, שינוי אורך המכפלת, שינוי מקום המכפלת בסמלה או בחצאית, יכול להיות בזה גם צורך מצווה, שהחצאית, כפי שקראנו פה בשיעור של הלכות צניעות, שהרב כותב במכתב שלו במיינה לשאלה סרבים, שמה שחייב להיות, המינימום שחייב להיות, שיחסה את הבר בכל מצב שהוא, הם בישיבה, הם בעמידה, הם בכל המצבים. אז, אבל מה לעשות שקניתי חצאית במכפלת, כדי שזה יקרה אני צריך לשחרר את המכפלת ולהוריד אותה כדי שהשמלה תתארך. הסיפור מאוד מדהים, אני חייב להגיד לכם שזה משכחה פרטית שיצא לי להזכיר את הנושא הזה. אתמול אחד הילדים שלי שלח לי מה שסיפר הרב שווי, אתם מכירים אותו? מקרא נייץ, מהבית דין שלו בדעת של קראונייץ. הרב שווי סיפר סיפור, אני מאוד לא שמעתי את זה, תשמעו את הסיפור, אני עתקתי את זה ככה מילה במילה. קדושת אדמון שמוסיינה הרב הרשב נכנס פעם לבקר את אמו הרבנית רבקה הידוע, וכשנכנס רשי בוכה בכייה נוראה, שאף פעם לא ראתה בוכה בחייה כזאת, ושאל אותה, מה הבחייה הזאת? למה את כל כך בוכה? ואחרי שהוא שאל אותה, עוד נתרבה בחייה עוד יותר, פשוט דרגיבנו צריכה שטעת, אם זאת צריך להחליף את זה, שאדם לא יכול לתפוס את הנשימה מרוב בכי. ואחרי כמה פעמים שהרבי שאל אותו, מה הבחייה הזאת? אמרה לו, שאחת מבני משפחתה לבשה חצאית קצרה, והיא לא יכולה להירגע מהמצב הזה, כן תתקום את סוזיך, אני לא יכול לחזור לעצמי מזה פונדב. אמר לבנה הרבי, הרבי רשב, האם זה סיבה מספקת לבחות בחייה שכזאת? הרי אפילו כשאבא, הרבי מהרש, בעלה, עלה השמיימה, לא בחית בחייה כזאת? ענתה לו אמו הרבנית רבקה, זה שאבא עלה השמיימה זה הרצון השם, לכן אין לי מה להתלונן, כי כך הוא רצונו ידבר וכך הוא עשה. אבל הבחורה הזאת היא עושה נגד רצון השם, לכן הבחייה יותר גדולה וחזקה. סיפור חדש, אני מעולם לא שמעתי את זה, אבל הוא איש נאמן, הוא לא המציא את הסיפור הזה, הוא קיבל את זה מחסידים קודמים. נחזור לי על הקופונים, אז אם צריך בשביל זה בתשעה פעמים, אפילו בתשעה באב,
תשעה באב עצמו,
כמו שכן, זה עכשיו לצורך מצווה, מצווה עוד הגדול מזה, אז כדי להאריך את החצאית או השמלה, צריך בשביל זה לפרק את המכפלת ולתפור מחדש כדי שיתאים, אז מותר. אבל כן, מה שדיברנו כאן בשיעורים, שיש סוג תפירה מסוים שאסור בכל אופן בתשעת הימים, וזה מה שנקרא, מה שהורגים את החוטים שתי וערב, כן? תיקון אומנותי קודם לזה היום. כשאנחנו היינו ילדים, סיפרתי כבר כמה פעמים שלא היו זורקים גרביים שנבעה בהם חור. זה שיש חור בגרב נועה שרלקן, צריך כבר לזרוק אותו. מה פתאום? צריכים לתפוע את החור. אבל אתה תתפור חור, יהיה לך איזשהו
קווץ,
קווץ כזה, קווץ, כשתדרוך על זה, אז זה יציק לך. אז כשנתקן גרביים, אז היה פטריה כזאת מעץ, כן? שהיו מותחים את הגרב על הפטריה הזאת, ואז היה נמתח כל החור הזה פה באמצע, ואז לוקחים חוט דמצ, זה חוט מיוחד כזה, עווה, ועושים אותו, עושים תפירות לעורך, ואחרי כן נכנסים, אם זה מהצד השני, נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, הלוא וחזור, הלוא וחזור, חזור, עד שמתווסף כל הקטע הזה. אני אצלנו בבית שלנו, אני הייתי הקורבן, כל אחד מהילדים, אנחנו היינו זכרים האלו, הולדנו על אחות קטנה, כבר היינו כבר גדולים, אז כל אחד היה לו תפקיד בבית. אז זה היה התפקיד שלי, הביאים לי על המיטה שלי, אבל לא היה לנו פטריה, זה עולה כסף, אז לקחו כוס, מתחו מעל הכוס, מתחו את הבגר, את הגרף, ופה בקט, זה פה היה אחרו באמצע, ואני הייתי עושה את התפירות האלה. התפירות האלה, השתי והערב, קוראים בלשון התלמוד מישתי. אז כותב את שולחן ערוך, זה מעניין, זה גם סעיף שכולו נכתב בארמית, בלשון התלמוד הירושלמי, מילה במילה, מאוד נדיר. שולחן ערוך בדרך כלל כותב, מפרט את הדברים בשפה, בלשון הקודש. פה הוא כותב ככה, נהג נשי דלא למישתי אמרה ומנהגו. כלומר, אנשים נוהגות שהם לא עושות את הפעולה הזאת. למה? כיוון שבית המקדש היה שם אבן שתייה. ולכן, בגלל שאבן שתייה, אז אנשים, מנהג נשים, נשים הניגו את המנהג, שהם לא עושות את התיקון הזה, קוראים לו מישתי, כיוון שהמילה הזאת מתחרזת עם אבן השתייה. מאוד מעניין, אבל זה הפך להיות לשים בשולחן ערוך כלשונו, שנהג נשי, זה מנהג של נשים, אבל ירושלמי מאשר, ומנהג הוא, וזה אכן מנהג, לא כל מה שנשים נהגות, מקבל חותמת דה פקטו, זה צריך להיות אישור מהירושלמי שזה מנהג. Yeah. עבודות רקמה במחנה קיץ, זה מאוד חשוב, זה נתן לי בניין לב לדבר כמה דברים. שהרפשוי בזל מנהרבך נשאל שכיוון שצריך להעסיק את הבנות בקייטנות, במחנות קיץ, ואז עוד לא היה את כל הפטנטים של היום, את כל האפשרויות הוויזואליות, איך לעשות כיף, אז הדרך היחידה הייתה להעסיק אותם בעבודה מעניינת, עבודות יד. אז היו עושים עבודות רקמה, גובלנים או כל מיני רקמות. היו, אני זוכר כשהתחתנתי, הביאו הביתה, היו כזה רקמה של, של, של מפת שולחן עם כל מיני פרחים ודברים, ורקמות פה ורקמות שם. זה היה חלק מהנדוניה שבחורה מאוד מוצלחת הביאה, שיודעת לרקום. רק מה, גם כן את המונוגרמים על הקריות ועל הסמיכות, שצריך לטעול, רקמה. אז מעסיקים את הבנות בעבודות רקמה, שלא תפשור מזלמן, 10 ימים, אנחנו בתשעת הימים לא נוכל להעסיק את הבנות ברקמה, מה עושים? אנחנו צריכים לעשות את זה, להעסיק אותם. אז הוא כותב ככה, דעתי הענייה, שאין זו פרצה לרבים. אני מכיר את זה ואני חושב שהם את זה. למה? פשוט צריך עניין של מפצוע, הוא אומר. כי אפילו אם יצליחו להחזיק אותם פעם אחת בלי תעסוקה, בוא נגיד שאף אחד לא עוזב את הקייטנה השנה, למרות שתשעה ימים לא רקמו, מה יהיה בשנה הבאה? אומר, אתה מכשילה לעתיד, כי יש לחשוש שלא יבוא פעם השנייה וילכו חס ושלום למקומות גרועים. אם אתה לא תיתן להם את התעסוקה הזאת בשנה הבאה, לא, אני לא הולכת לקייטנה הזאת. למה? מה קרה? 9 ימים שם יושבים ומסתכלים על הקירות. אז אני מזה נמצאתי למד, שואלים אותי הרבה בקייטנות, יש כל מיני פעילות שקשורות במוזיקה, אם זה התעמלות או זה קפיצות, כל מיני דברים שעושים עם ילדים קטנים כדי לתת להם כיף. אי אפשר לעשות את הכיף אם לעשות 9 ימים, 10 ימים. אז מוסיקה ושירה, אז כפי שדיברנו כבר בשיעורים הקודמים, בשכונות כתוב ריקודים ומחולות שעשו. מוסיקה כתוב אמנם בנושא כלי השולחן ערוך. אז אמרתי, כל שכן אם רקמה, שזה שולחן ערוך מפורש, ואולי אפילו גמרא מפורשת, אני לא זוכר כרגע, לא רוצה לקחת את האחריות, אפילו זה מתיר בשביל מזעם, כדי שהבנות או ילדים ירגישו שטוב להם פה בקייטנה ויבואו גם בשנה הבאה ולא ילכו למקומות אחרים. כמובן, מדובר בקייטנה של ילדים שמגיעים מבית חרדי, אז בטח שזה. אז אני אומר שחשוב מאוד לדעת את היסוד הזה, ועל פי זה אני מנסה למצוא בניין אב לגבי בדברים נוספים. שוב, צריך לדון כל דבר לגופו, האם החיים כצעק עושה, לפעמים אפשר כן למצוא דרכים איך להסתדר, אבל אם זה באמת המצב, כפי שמזמן מתאר זה במקרה שלא בנוגע לרקמה, אז אני יודעתי כל שכן, וקל וחומר בן בנו שקל וחומר לגבי מוזיקה ושירה וכיוצא בזה. בימים הללו אסור ללבוש בגדים חדשים, אפילו בגדים שאין עליהם ברכת שחיינו. בשלושת השבועות דיברנו שמה שאסור ללבוש בימים הללו זה בגד חדש, הוא מסוג הבגדים שחיינו בגלל שמחת הלב שזה גורם. אבל בימים הללו שום בגד אסור ללבוש בגד חדש בימים הללו, אפילו בשבתות שבימים הללו, אפילו נעליים חדשות אסור. אתה שומע מוישה?
כל מותר.
אם אתה צריך את זה בשביל האוכל, אז... ואם כבר לבשו את זה פעם אחת לפני כן, כמובן שמותר. אז כתוב דיברנו בשיעור הקודם, שאם אדם נתקע ואין לו את הנעליים לתשעה באב, לא, תשעה באב שיחלך. אז גם כמותר, אבל כתחיל צריך להשתדל שזה לא יקרה ברגע האחרון. אני זוכר שבאחד השנים, בערב תשעה באב אחרי הצהריים, התחלתי לחפש איפה אני יכול לקנות לעצמי זנה לגומי בימים ההם. הגעתי, הכל היה סגור, הכל היה סגור, הגעתי עד רחוב יפו, התחלתי להסתובב. תשעה באב אחרי צהריים ניסיתי למצוא, אבל כמובן לא להגיע למצב הזה. אז זה בנוגע ללבישת בגדים חדשים. ונעליים שמיוחדות לתשעה באב, אמרתי שמותר לחדש אפילו בתשעה באב עצמו כשאין ברירה אחרת, אבל לכתחילה הכל לעשות לפני כן, לא לחכות עד לרגע האחרון. כתוב בשדה חמד בדיני בין המצרים, כותב להשתדל לא לערוך טיולים לשם הנאה בימים האלו, וביותר צריך להיזהר במקום הסכנה. זה דיברנו כבר גם בשלושת השבועות, שבכלל בימי בין המצרים להיזהר מאוד לא להיכנס למצבי סיכון. אז בנוגע לשלושת השבועות אמרנו שמותר לטייל, רק לזהן מצבי סיכון. תשעת פעמים הוא כותב, אשר כתחילה זה לא הזמן לטיולים. שוב, מה זה טיולים? זה פה ששואלים אותי, מותר לנו לנסוע לאיזשהו צימר, לאיזשהו בית מלון, שמותר, זה לא טיול. טיול פה שאתה נוסע לטיול, אתה מטייל, נסיע טיול, לנסוע כדי להגיע מפה לצפת, כי שם יש בית מלון שאתה תתארך פה, אתה עכשיו לא נוסע טיול. אתה נוסע כדי להגיע למלון הזה. המלון עצמו זה לא הבית שאתה גר בו, זה כדי, בגלל הזמן המיוחד. הכוונה שהנסיעה עצמה לטייל, עושים לטייל, טרקטורנים, סירות ועבובים וכיוצא בזה, טיולים, לא להתעסק בטיולים בזמן הזה. הולכים ממקום למקום ורואים דברים ומשוטטים בבית גן החיות, ספר וכיוצא בזה. לא, זה לא הזמן לטיולים בימים הללו. טיולים להנאה. מה עוד יש לנו פה? לכתחילה כתוב לא לשלוח מתנות בימים הללו, וכמו כן קבלת מתנה אם אפשר לדחות בלי שזה יגרום לביטול לגמרי, כי זה הפסד. פעמים אני אומרים לי, תראה עכשיו, מי שרוצה לתת לך שמתנה, אני אומר, לא, אתה יודע מה, תביא לי את זה אחרי תשעת הימים, אתה יכול לשכוח, היו היה, כן? או עכשיו, זה הזמן, שעשרות, אחרי כן תשכח מזה. אז מותר לקבל את המתנה, וכמו כן כותבים הפוסקים שאם הסירוב לקבל את המתנה יכול לגרום פגיעה ברגשותיו של הנותן, שהוא לא מבין מה קרה, אדם ש... או שהוא לא שומר תורה מצוות בינתיים, או להבדיל אדם שלא אמור לשמור תורה מצוות, וזה שאתה לא מקבל את המתנה, לא מסוגל להבין מה עובר עליך. אני רוצה לתת לך ואתה לא לוקח, הוא נעלב, אז צריך מאוד להיזהר שזה לא יקרה, אז מותר לקבל את המתנה. אבל כל זה רפים זם נורבוך מציין שזה מעיקר הדין, לא עיסוק כל כך גדול. למשל אם ישנה בר מצווה שהבר מצווה שלו חלה בתשעת הימים, מותר לתת לו את המתנות, כיוון שזה מנהג שנהוג ככה, אז הופך כמין פריאת חוב כזאת. זה לא חובה, גם מי שלא מביא מתנה לא אומרים לו אתה לא מתיישב פה לאכול כל עוד לא הבאת איזשהו ספר, כן? אבל זה הופך להיות חלק מהבר מצווה, ככה שזה מותר מן הדין. דבר מעניין, שרב שלום זם יש לו הרבה מציאות, הוא יוצר מציאות או שנוצרה מציאות והוא דם בזה. הבחורים נוסעים הביתה בין הזמנים, נכון? ערב תשע באב, שולחים את הבחורים הביתה. הבחור קנה מתנה להורים שלו, הוא היה בחור מחוץ לארץ, בא לישיבה, היה פה חצי שנה, לא ראה את ההורים. הכבוד והעדינות אומרת שמגיעים הביתה, קונים לי שמתנה יפה להורים. הוא מגיע הביתה, זה כבר בתוך תשעת הימים. הוא שואל את אבא שלו מזמן, אם מותר לי לתת את המתנה להורים שלי. אז הוא אמר ככה, שעד בפועל לתת לו, מה שכן, אתה רוצה את האפקט של ההכרת הטוב להורים. אז תגיד, הורים יקרים, הבאתי לך מתנה מאוד יפה, לא התראינו שנה, זה נמצא פה, אתם רוצים אני יכול אפילו להראות לכם, אבל הנתינה בפועל בגלל המגבלה ההלכתית שלהם, אם אני לא אתן את זה עכשיו. אני גם אומר את זה תמיד לגב הלכות תארת המשפחה, שכתוב בהלכה, שלא נותנים מתנות בזמנים מסוימים, אז נוצר מצב של חשוב יום הולדת, יום נישואים, משהו שחשוב מאוד לתת מתנה, אז זאת ההיצעה, לא קרים את זה מרים, שהנה תראה איזה דבר יפה קניתי לך, או שקניתי לך, אבל אנחנו המוגבלים עכשיו בנתינה בפועל, אבל הנה זה מה שקניתי לך. אז האפקט של ההכרת הטוב ושל השמחה ושל העונג נעשתה, הנתינה בפועל לא נעשתה. שטיפת רצפות בימים האלה מותרת מן הדין. יש קהילות שמחמירות שבכבד מלבד לערב שבת לא עושים ספונג'ה בשבת בכל תשעת הימים. אז כל קהילה נוהגת כמנהגה. אני לא ידוע לי על דף כלכל, ואני חושב שהקהילות ההונגריות יותר מחמירות בזה, אולי יש עוד קהילות. אני חושב שהספרדים נוהגים שדווקא בתשעה באב אחרי צהריים הם עושים שפונג'ה הגודל מאוד, ידוע לך? חמותי זכרונה הייתה מספרת, היא גרה בעיר עתיקה, על השכנים, ולכן היא ידעה גם קצת לדבר לדינו, כן, דיבור ספרדי. אז בתשעה באב אחרי צהריים שופכים מים על כל הבית ועושים שפונג'ה וזה, כי משיח נולד, משה עם שישראל נולד בתשעה באב אחרי חצות, כן? אז מכינים את הבית למשיח. זה אמונה מושרשת כזאת. טוב, נעשה לעניין, ולנגן נגינה, אז אם זה נעשה לפרנסה, או כמו שדיברנו, לימוד נהיגה, כשעשויים להפסיד את מה שכבר למדנו, זוכרים מהשיעור הקודם, כן? יש בשיעורי נגינה המצב שאני כבר יודע לנגן טוב, אלא מה, אני מתקדם עוד ועוד, כל שיעור מקדם אותי כמובן, אני לא מבזבז סתם זמן, אבל אני לא הולך להפסיד את מה שכבר למדתי. ויש שלב שאתה נמצא במצב של, אם אתה לא ממשיך עכשיו ללמוד, אתה 10 ימים סוגר את הפיאנו, את הגיטרה וכייץ בזה, אז אתה כבר שוכח גם כמה שכבר למדת, ואתה צריך עכשיו להתחיל עוד פעם כמה דברים. אז במצב כזה מתירים עד לשבוע שחל בו תשעה באב, אבל לא יותר מזה. עכשיו לתרגל בבית, עכשיו תלמיד מוזיקה שלא הולך ללמוד עכשיו או ללמד, לתרגל בבית, אז כתוב בספרי השו"ת שזה אסור, אבל הטעם שכתוב למה שאסור, אז אני אקריא לכם ותראו שזה בעצם תלוי במה שדיברנו מקודם. כותבים ככה, בזמן קצר של ג' שבועות, הם דברים על כל שלושת השבועות, זמן קצר של ג' שבועות, אין מצוי שיפגם כושר לימודם אם ימנו עצמם מכך. אני אומר שזה כפושות, שזה לכלול כללים בכגון דה, זה לא נכון. זה תלוי במהות החזרות, במהות התלמיד. יש תלמיד באמת שבקשר של שבועות לא ייגע בזה, אז לא יקרה לו כלום. ויש תלמיד שאיפה הוא נמצא ומה, באיזה שלב וכעס, כמו שאמרנו מקודם, זה תלוי במציאות, אי אפשר לקרוא כלל שגים לשבועות, לא, זה לא עובד ככה.
רגע, אם למורה מותר בגלל פרנסה, אז לתלמיד קרוב ומי זה מותר ללמוד?
כמובן שזה הפרנסה שלא מותר, כן. עכשיו, אם אדם עובד במקום שמושמעת שם המוזיקה, גם שאלו אותי, יש מקומות כאלה בסופרמרקטים וכייץ בזה, שנשים עובדות שם מוכרות כייץ בזה, וכל הזמן יש מוזיקת רקע, כן, שלא יש שמים לאנשים, או כדי שיתבלבלו מספיק שיקנו מה שלא צריכים גם כן. על כפנים יש מוזיקה כל הזמן ברקע, ושאלת, הוא שואל מה אני עושה שם כל הזמן מקשקש המוזיקה, אבל זה 9 טעמים, ברבוינו שלא יהיה לו לשמוע מוזיקה, אסור. אז אם הוא לא מתכוון ליהנות בזה, מותר לו להמשיך ולשהות שם ככל הנדרש לצורך העבודה, או שבבית אצלנו עובדים פועלים, כל הזמן יש להם שם, הם חייבים ברקע כל הזמן שינגן להם מוזיקה ושירים. מכירים את זה, באים סעדים, דיברנו שזה סעד ברע, אבל בכלל כל מיני עובדים שעושים אצלנו עבודות, אז הם חייבים שאיזשהו משהו ינגן להם שם כל הזמן. ואני עובד ומתפוצץ, מה זה 9 הימים? והתשובה היא, הם משווים לעצמם את המוזיקה, אבל לא בשבילך. בתנאי זה שאמרנו שאתה לא מתכוון ליהנות, אתה לא מתחיל לפזם איתם ביחד, כן? אתה לא מתכוון ליהנות, כן? או שאתה מתאמן במכון כושר, זה ממש שאלתי שבוע שעבר, מישהו שאל אותי, שהוא צריך להתאמן במכון כושר כמה פעמים בשבוע, בשביל הבריאות, קיץ בזה, והמוזיקה, המטרה שלנו לסייע בתרגילים, לפי המוזיקה הזה עוזר לתרגילים, כן? זה ידוע, מי שעושה פעם פעילות גופנית ידע שאין להשוות, אם אין לך איזושהי מוזיקה באוזניים, אז כל פסיעה שאתה הולך, אתה כבר מסתכל על השעון, כבר עוד 5 דקות, עוד נשאר כבר בזמן, וזה, אבל יש לך מוזיקה טובה שאתה אוהב, פתאום אתה שם לב ועברתי את הזמן, אני צריך רק 40 דקות ללכת, זה כבר 55 שאני הולך, וככה זה, זה הטבע של הבן אדם. אז כאשר אדם צריך לעשות עניינים של מכון כושר וכיוצא בזה, שהמוזיקה המטרה של לסייע בתרגילים, אז אם אין כוונה להנות, אז כתוב שמותר. מאיפה למדתי את זה? זה לא מפורש בפוסקים, לא מדברים מכוני כושר. של אברום מבוצ'אץ' כותב, מדבר על הכנסת כלי זמר ביריד שמותר. מה זה? הוא לא אומר בשביל מה מכניסים כלי זמר ביריד, מה המטרה? אני מבין שלמשוך קונים כנראה, שיבואו לקנות. אז כן, יש איזושהי מוזיקה שמזמרת שם, אנשים באים לשמוע את השירים, את המוזיקה היפה, אז בינתיים הם גם כן קונים משהו. הם מצבים כלי זמר, פעם לא היה מוזיקה אלקטרונית, כן? אז הם מביאים איזשהו חצוצרה ומישהו עם, עם פיאנו, יושבים על פתח החנות, ואז כולם באים לראות, ואז בינתיים מסתכלים, גם יש משהו לקנות שם, ככה אני מבין, מה זה להכנס, להכניס כלי זמר בעירית, מה, בשביל מה צריך בעירית כלי זמר? צריך שם לקנות בעירית. איך לימדו אותנו פעם? קונים בעירית, זה פננדה פאק אין דה פק לך, כן? עירית זה מקום שקורא עושים קניות, מה המוזיקה שם? כנראה יש לו חלק מה... אז כתוב שם, שאם זה הכוונה שלו לא ליהנות, אז מותר, ומזה נמצאתי למד גם כן על הדברים האחרים שאמרנו מקודם. עכשיו מגיעים לנקודה חשובה, ידועה, בשכון ערוך כתוב שלא לרחוץ את כל גופו בתשעת הימים, אפילו בצונן, אפילו במים קרים, חוץ מפניו, ידיו ורגליו, שמותר בצונן. ובערב שבס חזון, מותר בחמין ראשו, פניו, ידיו ורגליו, אך לא כל גופו. ובסקים מוסיפים שסבון בטח אסור. כל פנים, הספרדים, מותר להם בראשות גם בחמים בסבון. אגב, ראיתי ברשימות, כפי שאנחנו נכנסים ל... איך צריך לנהוג בפועל ממש בזמנים שלנו כיום, הייתי דבר מעניין בגרינגלס, זכרונו לברכה, המשפיע הידוע ממונטריאול, כן, בקרא לו מים מקובל. אז הרב גרינגלס כותב בזיכרונות שלו, ברשימות שלו, שהמשפיע שלנו שקראו לו בור דה פוילישר, הוא היה מחשובי תלמידי הרב הרש"ב וגדולי המשפיעים, הוא היה משפיע באוטווץ שם בפוילין, שהייתה ישיבה של תלמידי חתמים כשהרב הרש"ב היה בפוילין. אז הוא רחץ את עצמו עם סבון בערב שבת חזון לעיני הציבור, לא רק בצינה,
לא בבית מטרחל,
כן, הוא לא עשה את זה בבית בבקלחת שלו, אלא עשה את זה במיקווה לעיני כל הכל. הכל פנים, בגלל לטבילה מותר לטבול במקווה פושרת, כתוב מי שנוהג תמיד לטבול, או עם מי שנוהג לטבול כשהוא חייב בטבילה, זה בסדר, אבל בשלום זה אמר, לא, מזהיר, לא להאריך בחינם, אלה שנוהגים במקווה לעשות,
כמו את פופטן.
שמעתי פעם הזה, אני לא זוכר כבר מה, שאבא יהודי נהנח במקווה וכשהוא שותה קוסטי, אז אני... נלטה לבדיח אותם. אז הוא אומר ככה, ששתה את הקוסטי נהנח, כי בכל לגימה הוא רואה שהולך ונחסר התי, הקוס הולכת ונתרוקנת. אבל למה הוא נהנח במקווה? כבר שכח. הקופונים אומר, שם זה המנועי בוך, שתשבו רבותיי, מותר לכם לטבול במקווה, אבל לא להאריך בחינם, לטבול ולצאת. עכשיו, איסור הרחיצה, ניכנס לזה בצורה קצת יותר עמוקה. איסור הרחיצה זה לתענו, כתוב שלרפואה או להסרת הלכלוך מותר אפילו בתשעה באב. אדם נפל לו משהו ליד, יש עכשיו לכלוך, לכם הלכלוך הזה כל התשעה, אפילו ביום כיפור מותר להסיר לכלוך, זה לא נקרא הרחיצה לתענו. כל רחיצה שאסורה זה רחיצה לתענו, ולכן כתוב שמותר לחוץ את מקומת הזיעה שבגוף. אדם שעובד בעבודה שגורם את הזיעה יתרה, או גר במקום שהוא מזיע כל הזמן, על לרחוץ כדי להסיר את הזיעה, לא כדי להתענג מהכיף שבמקלחת או אמבט הקצף, רק פשוט להסיר את הזיעה. רק מה כתוב? שלכתחילה לעשות את זה בצונן, ובכל הפחות לא חמימה, מה של לערב קצת החמים להפיג את הצינה. וכשאי אפשר להסיר את הלכלוך הזה שקוראים לו זיעה, או איך שקוראים לו, בצריות מים בלבד, אז מותר גם בסבון, כיוון שזילבוס הטיימד אסור הרי בכלל לרחוץ. למה יתירו לך את זה? כי פה יש לך לכלוך, אז לכן את הלכלוך מותר להסיר. ויש לך במקומות האסטרטגיים בגוף ששם הזיעה נוהגת להצטבר וכולו וכולו, אז אתה להסיר את הזיעה, מותר לך גם, אם זה לא עובר בלי סבון, אז מותר גם בלי סבון. כי הרי יתרה מכך, אני במשתורה ברורה בסימן תפרי שיוגים את זיחס יום הכיפורים, יום הכיפור מהדורייס, ואיזה מהכיפורים אתה משתגים בספקות נבס, כותם משנברו ככה בשם גדולה, פוסקים נוסעי כלי השוכנור ביחס ליום כיפור, כתוב בשוכנור שם שלא עשו אלא רחיצה של תענוג. שם מדובר בא מן הדר ורגליו כהות, אני לא יודע בדיוק מה זה, אז מותר לו לרחוץ את הרגליים, כיוון שלא עשו אלא רחיצה של תענוג. על המילים האלה, שלא עשו אלא רחיצה של תענוג, כותם משנברו עבור ככה. מלשון זה משמע, דאם הזיע הרבה ורוצה לרחוץ לאוויר הזה המותר, כיוון שאינה רחיצה של תענוג. מכל מקום הוא כותב, מי שאינו איסטניס ואינו צריך לרחיצה זו כל כך, נכון להחמיר ביום כיפור שלא לרחוץ בשל העברת הזה. אבל זכרו בדיום הכיפורים, אנחנו עוסקים פה עכשיו בניינטק, שזה מנהגה כפה שאמרנו מקודם. אז לכן בגדולי הדור האחרון, אומרים שבזמננו שרגילים לרחוץ כמעט בכל יום, כשאנחנו היינו קטנים, היו המהדרים מתרחצים רק לכבוד שבת. הפורצים הראשונים שהיה מקלחת ביום שלישי, גם כן לא רק ביום שישי, היה בשיקום חב"ד. כמו תמיד החב"דניקים פורצים את הדרך ואז באים בעקבותיהם. כמו קלטו, פטפונים, התקליטים, כל הדברים היפים. אז, אבל בהתחלה, גם שם, גם בוויז'ניס, בכל המקוואות, היה מקלחת רק ביום שישי, כל השבוע, טבול, ישפשף עם המגבת וגיגן גבייתר. אחרי כן, עשו גם ביום שלישי. פעמיים בשבוע. מצב הדור ידרדר. עד להידרדרות שרים. היום, שיש כל יום מקלחת כל יום, כן? אז בזמננו שרגילים לרחוץ כמעט בכל יום ומקפידים מאוד על ריח הזה, ורוב רובם של הבריאות מאוד רגישים לזה ונגעלים מזה, אז זה בטח נכנס לדוגמה שהמשנה ברורה אומר איסטניס. לא צריך להיות איסטניס בשביל זה, כולנו איסטניסים בעניין הזה. יש איזה הוכחות, מה שכתוב במוגן אברהם בסימן שין כופחת בלכות שבת, כן? שם כתוב נגיע לתחבושת בשבת שמותר להחליף אם לא יחליף יסריח, זה גדול כבוד הבריאות, למרות שבעיקר דיני אסור לעשות תחבושת חדשה בשבת. ועוד דיסלו צר, כלומר שתי טעמים, טעם אחד יסריח עם גדול כבוד הבריאות שהוא דוחה המון דברים, ועוד דיסלו צר, כן? אז ראינו בהמון מקומות שבשביל כבוד הבריאות התירו דברים הרבה יותר אמורים, דיברנו זה כבר פעם בשיעורים, שכתוב בשולחן ערוך, שאדם רוצה לצאת לצרכים שלו באמצע השדה, ומתבייש לה להתיישב ככה מגולה לילי לכל הכל, מותר לו לקחת אבנים ולשים אבן על אבן, ליצור שלוש דפנות, ולהיכנס שם באמצע לעשות את הצרכים שלו, כי גדול כבוד הבריאות. הוא גם מטלטל מוקצה, גם בונה קירות, אמנם זה בניין ערי וזה רק דרבנן, אבל עובר על יסורי דרבנן יסודים, כי גדול כבוד הבריאות. אז כפי שפה אנחנו רואים גם כן, אם אנחנו אומרים שמותר, בגלל שאם לא יחליף יסריע בלכות שבת, אז גדול כבוד הבריאות זה צער, אז פה יש גם צער לבן אדם שלא מתרחץ כמה ימים, וגם יש כבוד הבריאות. ולכן ראיתי באמת אחרי שהשנים, אחרי שנים ראיתי שבשוט איגרוס מוישה, ולא ראיתי את זה הדס, כי זה התחבא במקום לא צפוי. איפה אתם מצפים שיהיה הלכות של תשעת הימים? בחלק קור החיים, נכון? זה נמצא בחלק אבן העזר, בחלק ד' של אבן העזר. יש לו מכל חלק, יש לו כמה וכמה חלקים. בשוט איגרוס מוישה, אבן העזר, חלק רביעי, שם בתוך איזה תשובה שחיפשתי משהו אחר לגמרי, בסימן פ"ד, הוא כותב, לגבי שאלת בני הישיבה, ככה בתוך מכתב אחר, אם ביום חוב מותר לרחוץ אחרי ראש חודש אב עד ערב תשעה באב, הוא עונה, מאחר שמכוונים להסיר הזיעה ולא מחמת תענוג, באמת יש להקל. וכך ראיתי מישהו כותב בשם מורי ורבי בעל שבט הלוי, אני מצטט את לשונו למרות שהוא לא כותב איפה המקור, הוא אומר כך, שככה פסק בעל שבט הלוי, שמורה, הוא נוהג להורות שרק רחיצה שמטרתה להתקרר או לתענוג אסורה בתשעת הימים, אבל להתנקות ובכלל זה מזיעה מותר. קל וחום מתישה באב שבא מהדר והגלף קירות שהזכרנו מקודם. אבל אין לעשות אלא מה שנחוץ כדי להתנקות. זה לא אומר מותר, אז יאללה מקלחת יסודית מכף הרגל עד הראש, כל... סטופ. אתה נמצא במצב שבשולחן ערוך פסוד נפסק שאסור להתרחץ כל תשעת הימים הללו חוץ מפניו ורגליו ורגליו בצונן בלי סבון. אז אל תחשוב שבוטרה הרצועה, מה שנחוץ להתנקות זה מה שצריך. ולכן הוא אומר, אם אפשר עדיף להתרחץ בקרים, אם אי אפשר בחמים, אבל לא כל בבת אחת או חלקים שנדרשים, אם אפשר בלי סבון, אם לא אפשר גם אם מי שנודף מנורח מורה הרב שלב להתרחץ שוקו ולבריאות. אז זהו, שאלה בנוגע לשחייה, כידוע שאסור בימים האלה ללכת לברכה ולים, אבל בנשמה סברום הוא כותב בשם בעל שמרשה בסקיל חוסו, שחולה שלפי פקודת רופא צריך לשחות יום יום, מותר לו אפילו בערב תשעה באב, ואפילו שלא בלו החולה שיש בו סכנה, רק בחולה שזקוק לפיזיותרפיה, שסובל מכאבי גב ולכן הוא צריך את זה. זה מאוד מעניין שהקדוש ברוך הוא הזמין לי בדיוק היום, לפני צהריים מתקשר עם מישהו שהגיע מחוץ לארץ, הנכדים שלו, אז יש לו נכדה שעל פי הוראת הרופא חייבת כל יום לשחות כדי, בגלל מצבי בריאות של הבודי, של הגוף שלה. אז הנה, אז...
אחד שעושה סתם
לשחות. אז אתמול בלילה הכנתי את השיעור ורשמתי את הנושא הזה, אז אני כבר מן המוכן שבאמת מותר במצב הזה. עכשיו בכלל, בגלל הרחיצה, על מגדולה הפוסקים שהתירו לנשים נשואות לרחוץ בכל אופן במידת הצורך, אבל על פי זה כמובן שגם הבעל צריך לרחוץ כדי וכו' וכו' ודל כמובן וכו' וכו'. עכשיו צחצוח נעליים, בוא נתקדם כי אנחנו כבר די מורחב, אבל אני רוצה לנסות לסיים את ההלכות האלו, שאם בשיעור הבא נידרש נוכל ללמוד לשיעור האחרון בשיעור הבא, כי הרי הם כבר תשעה באב וכו' וכו'. אז אנחנו נשתדל להתקדם. אז כתוב שצחצוח נעליים יש שיתירו בכל אופן, דעת הגורם של מזמן אוירבך להחמיר, מתיר רק בערב תשעה באב. לידר גיסא בתשובות תגרות משה, משה פיינשטיין עושה חילוק, הוא אומר להשחיר כשהתלבנו מותר, אבל להבריק מחמיר רק לכבוד שבת. טוב, הכל לפי העניין, לפי הצרכים. עכשיו כיבוס, כידוע שאסור לחבס בתשעת הימים, הם בגדים, הם סדינים, כלי מיטה, מגבות, מפות, לא משנה מה, חוץ ממחתות, כתוב מטפחות אף בימים לפני שהמציאו את הטישויים שעושים מה שעושים וזוקים לפח. אז כשהיה מטפחת כזאת מתמלאת, אז כמה מטפחות יכול להיות לבן אדם? אז אם הוא התחתן לא מזמן, הוא קיבל שש מטפחות אף בפקע של החתונה, אבל לא יותר מזה. אז כאשר זה מתמלא בתוך יום יומיים, אם יש לו נזלת או משהו, כבר אין ברירה, חייבים לחבס אותם. ועל יסוד זה פסקתי שאם יש לו מישהו גרביים רק מספר מסוים וכל הגרביים התלכלכו, אז גם כן אפשר להתיר, כזה גם כן הדרך זה שצריך כל יום להחליף. בנוגע לגיהוץ, אז כתוב בפוסקי זמננו שאסור לגהץ בתשעת הימים, אלא אם כן לצורך שבת, שדבגת שצריך בדיוק לשבת, מקומת, לכבוד השבת התירו לגהץ את אותו הבגד הנדרש, אבל לא יותר מזה. בנוגע לכיבוס אמרנו שאסור, האם מותר כתם? אני לא צריך לחבס את כל הבגד, יש לי פה כתם על הבגד, אני רוצה רק לחבס את הכתם הזה בלבד ולא יותר מזה. אז אחד מהפוסקים הקדמונים, הזוכר לאברום, הכף החיים מעתיק אותו בסימן טוב קופנון א', הוא מחמיר שאסור, ולגאון של מזמן אוירבך פסק שלמרות שבכל המועד זה אכן אסור, אבל פה כן מתירים להוציא כתם, זה לא הכוונה באבילות של הכביסה להוציא כתם. עכשיו, כמו שאסור לחבס, כתוב בשולחן ערוך שאסור ללבוש את המכובסים ואסור להציע את המיטה בסדינים וכלי מיטה מכובסים. אבל כתוב שבגדים סופגי זיעה שנתלכלכו כמו גופיות, תחתונים, גרביים, אז יש שהתירו ללבוש מכובסים בימים הללו, ושלום זה אמר ברוך אומר שליתר שאת להשליך אותם על הרצפה לכמה דקות, שזה יאבד את החידוש והטריות שלו. אני מוציא מהארון בגד מכובס, מקופל, יפה, יש כיף חוץ מעצם שזה שלובש בגד נקי, יש גם הרגשת תענוג של החידוש הזה. אז כשאתה מפיל את זה על הרצפה לכמה דקות ואחרי כן מרים משם ולובש, זה מאבד את האפקט של התענוג של החידושיות. ככה הוא מציע כדי לצאת מצפקות ושאלות. עכשיו כתוב שהבגדי סופגי הזיעה מותר להחליף אותם, אז מזה יש מפוסקי זמננו שהם טוענים שאדם שהוא איסטניס, וגם כשהחולצה, חולצה זה לא בגד סופג זיעה, יש את הגופיה מתחת לזה, אז גם את החולצה במידה וזה נספג מזיעה ואדם לא יכול לסבול את זה, איסטניס זה מאוס טוב ללכת עם קטונת שהיא נתעמפה בזיעה, אז גם כמותר. אבל לכתחילה צריך הרי לתכנן את זה לפני הימים הללו על ידי החלפת כמה זוגות, כן, מכירים את זה, צריך לדאוג את זה שיקרה לפני ראש חודש, לא שמתחשים בלילה ואומרים שכחתי, לא הספקתי, אפשר, לא, צריך לדאוג לזה, לעשות את זה, לקחת את הזמן להחליף, להלביש ולהחליף כמה פריטים מכל בגד שנתדרש לו בתשעת הימים, חוץ ממה של כובד שבת שזה מותר בכל אופן. אז מעניין מה שכותב האש של אברום מבוצ'אץ', דבר מעניין שאפשר גם כן בלכות אבילות, הוא כותב את זה אפילו שזה הרבה יותר חמור, שאפשר גם ללבוש מספר בגדים זר גם בזה בבת אחת, ולאחר מכן אם מותר ללבוש את המימים הללו. אז זה יצקי, זה לוקח לנו זמן, לובשים חולצה, מחליפים את כל הגרדרובה, ואז מתחילים להתהלך, צריך להביא משך זמן כדי שזה יאבד את הטריות ולא לפשוט ולבוש פוקוס פוקוס, ואז מתחילים שוב להלביש, ואז מתעצבנים, נכון? אנחנו אנשים שרוצים הכל אינסטנט, אחד, שתיים מסרים, וואטסאפ, אחד, שתיים שיעוף מקצר למד קצר. אז זה יצא טובה, מלבישים בבת אחת כמה גופיות אחד על השני, כמה חולצות אחד על השני, ככה, כמו אתם זוכרים את הרב או עם הטלסקוטנס שעלו באחד על השני, אז כן, אז וכמה זוגות זה, ואז מתהלכים ככה בחדר סגור קצת, סובלים איזה כמה דקות, ואחרי כן אנחנו מורידים הכל, מקפלים חזרה לארון וראש שקט לתשעת הימים. אדם ששכח להכין את הבגדים לפני תשעת הימים, אז מביא אחד מספרים, יש לי בבית ספר בשם דברי סופרים, קיצור דינה ולוקות, הוא כותב בשם הגורם שלנו זמן אורבוך, שבגד מכובס שישלנו עליו, זה כמו שמישהו כבר לבש את זה. כלומר, לקחת את החולצה ואת זה מה שצריכים, לשים אותם על המיטה, ולכת לישון על זה. תקום אחר בבוקר, זה כבר לא איבד את הטריות, איבד את החידוש, זה כבר לא זה. פטנטים, מנסים לעזור לנו בכל אופן. עכשיו בנוגע לילדים קטנים שמלכלכים לעתים תכופות וצריך להחליף כל יום ולפעמים אפילו כמה פעמים ביום, אז כמה שנדרש לחבס מותר עד שבוע שחל בו תשעה באב, ולקטנים שמתחת לגיל 3 מותר לחבס כל הזמן אפילו עד ערב תשעה באב במכונת כביסה. כלומר שבמכונת כביסה אני נותן לחיצה אחת וזה מחבס, אבל אם מחפשים בידיים בגדים שעדים קטנים, מצוי שלא הולכים עכשיו לעשות מכונה בשביל כמה בגדים, יש עם בלבוסת שקצת ברי לוקחת במלאת הקיור עם קצת מים, קצת סבון, ומשפשפת ככה ומשוטפת ותולה את מה שצריך, אז מותר רק ממש כמה שנדרש להיום, את לא יכולה עכשיו לעשות כמה שנדרש לכל הזמן. אבל אם זה הולך במכונה, אפשר בבת אחת לילדים קטנים שמלכלכים בכל יום, צריך להחליף להם את הבגדים, מותר לעשות את כל מה שנדרש בבת אחת. כשבא אורח וכבוד, ומפני כבודו צריך להחליף את הסדין, את המגבת נקייה במכובסת, את הסדין, כן, ידוע שזה ריח גוף, כל אדם משאיר איזשהו ריח, ולמרות שזה נקי, אבל כשאדם נשקע במיטה הזאת ומריח ריח גוף של מישהו אחר, אז זה לא נעים, ממש ממש לא נעים. אז שבא אורח מותאם פני כבודו, זה נקרא כאילו לצורך מצווה, להחליף את הסדים מכלי המיטה ואת המגבת וכיוצא בזה. עכשיו בנוגע אם יש ברית מילה בימים הללו, מותר לבעלי הברית, המוהל, הסנדק, ההורים והסבות ללבוש בגדי שבת, וכן עדין גם בפדיון הבן, בבר מצווה, ביום שילד עשה ב-13, מותר להורים ולזקנים ללבוש בגדי שבת. ברור שצריך לצאת לשידוך ואין לו בגד מתאים אחר, רק בגד של שבת. היום זה נשמע חדש. כשאני הייתי צריך לצאת לשידוך, אז אני תמיד מספר לילדים שלי שאת המקבט לביתי מפלוני, אמרנו את השמות, את החלב לביתי מאלמוני. היה חורף, אמצע החורף, חבדה לטייבס היה, את המגפיים לבש. קיצו, כל החברים שלי התנדבו לבחור שהולך לצאת הערב וצריך לדבר על החוסן. אז כן, אבל הבחור הזה ששואל את שלומי זלמן, לא הבחור את השאלה, הוא אומר, החליפה היחידה שיש לי שאפשר, שיהיה מכובד, זה החליפה של שבת. האם מותר ללבוש בגדי שבת ביום חול? אמרנו מקודם של ההורים לבר מצווה, לברית מילה, לפדיון הבן, אבל פה מדובר סתם באמצע השבוע. אז הוא בא, זה נחשב לצורך מצווה, אם אין לך בגד מתאים אחר אלא הבגד של שבת, מותר ללבוש את זה לצורך מציאת השידור. לא אוכלים בשר ולא שותים יין בימים הללו, ויום ראש חודש הוא גם בכלל האיסור. מצווה שאתה תדחק מסוימים שחייבים דווקא בשר מסיבה כלשהי, אז ראש חודש קל יותר כי יש מקילים, אבל למעשה לא פוסקים כמותם, אז לכתחילה זה לא משנה. מיום ראשון בלילה אסור כבר לאכול בשר ולשתות יין, חוץ משבת כמובן. בשולחן ערוך נאמר מילים קשות על מי שפורץ גדר ומזלזל במנהג הזה, וגם בשר עוף אסור, דגים מותר, מתבשל בכלי בשרי כמובן מותר, אבל רק יין אסור. מישהו שחייב יש לו מצב רוח, איזה כוס בירה או איזה כוס התמשקה,
גם בירה בכלל
מותר, אבל שרק יין אסור. שקות חרפים מבירה לא בכלל האיסור, יש איסור אחר, סתם לשתות ולא בפברנג חסידי וכייצא בזה, אבל בעיקרון אין איסור אני לשתות משהו שקות חרפים אחרים, רק יין, שיין היה נסחים על גבי המזבח וכולו וכולו, ויין שמח לבב אנוש וכל העניינים שנאמרו בזה. ביין ההבדלה במקלות החסידים נהוג להקל, הגורם זם לכם מגרוב מספר שהשוור שלו שלום זם לא יבוך גם כן היה עושה, שותה בעצמו את כוס היין של ההבדלה, אבל זה היה מסיבה אחרת, כי צריך לתת זה לחינוך לילד שכבר הגיע לחינוך מצד אחד, צד שני הוא בעניין של אבילו, בקיצה יש שם יותר מדי פרמטרים שלא הצליח להגדיר אותם, ולכן הוא החליט שזהו, הוא שותה את זה לבד. עכשיו לילדים חלושים שהם דווקא בשר, לא אוכלים משהו אחר, יש בשר, אין בשר, הם לא אוכלים, אז ילד חלש אם לא אוכלים. נדיר היום, יש כל כך הרבה אפשרויות שונות ומשונות של פיצות וסושי וכל הבלגנים וכל מיני מאכלים ש... אבל לפעמים יכול להיות שזה חשוב דווקא לאכול בשר. אז יש לנו הפוסקים שאומרים שערב שבת אחרי חצות מותר, יש פוסקים שאומרים שמה שנשאר מסעודות שבת מותר. עשית בשבת סיר גדול ונשאר לך עוף לשבוע, אז יש פוסקים שאומרים שזה עדיין מותר, וכמובן למרות שלא פוסקים ככה, אז ילדים חלושים או חולה שצריך לחזק אותו והחיזוק תלוי דווקא בזה, יולדת לתוך 30 על הלידה מנקס שהיא מאוד עדינה ויש לה, שאם היא לא תימנע מבשר 9 ימים זה יגרום למיעוט חלבה או לירידה בטיב החלב, כל אלה הדברים שמתירים את אכילת הבשר גם בתשעת הימים. אבל בכל מקרה, אז כתוב שלהימנע עד כמה שאפשר מיום זין במנחם אב, ולהשתדל אם אפשר להסתפק בבשר עוף ולא בשר בהמה, כיוון שבשר סתם זה בשר בהמה שזה היה בקורבנות וכולי, מה שאין כן עוף הוא קל יותר מהבחינה הזאת למי שנמצא במצבי חולי או חולשה שחייבים את זה. אדם שטעה וברך על הבשר, הוא שכח, נכנס הביתה, ראה איזשהו שניצל בצד, ואז הוא עשה שעקוני בדבורי, אז הוא לא בבור שקוד מחוס על הלובד שם הצידה, יאכל איזה ביס קטן כדי שיהיה ברכה לבטלה וזהו. בסעודת מצווה כמו ברית, פדיון הבן, בר מצווה ביום שהילד נעשה ב-13, מותר לאכול בשר. בעיקרון, כן. עוד רגע. אז הבן שלי נולד בבית מנחם אב, היה בר מצווה, אכלנו כולנו בשר. אבל עכשיו יש פה זה הגבלות קהל, כאילו ככה. בשבוע שחל בו תשעה באב, מותר רק למניין אנשים בנוסף לקרובים הפסולים לעדות. קרובים מדרגה ראשונה, שהם עד כדי כך קרובי משפחה שהם פסולים לעדות, הם מותר להם לאכול בשר במצווה, או בברית, או בפדיון הבן, בנוסף להם עוד מניין, אבל לא יותר מזה. זה בשבוע שחל בו תשעה באב. מראש חודש ועד לשבוע שחל בו תשעה באב, מותר לכל אחד לאכול בשר במצווה, או בברית, או אבל בתנאי, תשבו את התנאי, בתנאי שהאדם הזה אוכל בבר מצווה או בזה, גם שזה לא בתשעת הימים שיש הזדמנות לאכול בשר. אבל כמו שרוב בני האדם יחסים בבר מצווה, אומרים לחיים, מה זה טוב, רק אם רגע שבעל הבית ועל השמחה מסתובב, אז עורקים מהר מהדלת. ואפילו אם לא, אבל לא נהגים לעשות נטילה ולאכול את המנות שם. הם באים לאכול חתיכת מזיינס, מצווה לחיים, ולהגיד לחיים, אפילו לשיר קצת, אפילו לעשות ריקוד, הולכים הביתה. אבל עכשיו, איזו הזדמנות נהדרת, תשעת הימים, בשר, וואלה, אני נהיה ממבר, סידר. אז אומרים לו, לא, זה לא, זה לא. רק אדם שבכורך היה משתתף, אז מותר לו בשבוע, חוץ משבוע שחל בו תשעה בה, מותר לכל אדם כזה, וכשמשתתף בסעודה לאכול את הבשר, ובשן כן בתשעה, בשבוע שחל בתשעה בה, ואמרנו מקודש שמותר רק למניין חוץ מהקרובים הכי קרובים, וזהו. עכשיו גם לאדם הזה שמותר, זה רק אם הוא משתתף בבר מצווה. אם אחד לוקח הביתה פקלה, כן, בבית נמצא אחד הדודים החשובים, שהוא אם הוא היה מגיע לבר מצווה הוא בטח היה נוטל ידיים ואוכל בסעודה, אבל מסיבות כלשהו נמצא בבית, אז מה, דואגים לו, מביאים לו מנה, עוטפים אותם יפה יפה, מביאים עליו הביתה, זה בשר מסעודת בר מצווה. זה לא, זה לא, זה לא. עכשיו בוא נראה הלאה, סיום מסכת, נכון? שאלתם נכון. אז ברמו כתוב במפורש בשולחן ערוך שמותר, וכך נוהגים בקמפים, שכל יום עושים סיום מסכת, וכל הילדים בקמפ מכינים אותם בשר בלי בעיות. אבל ידוע, יש כמה הגבלות. ראשית, כל הגאון של זלמן אוירבך כותב שרק אם המסיים הבין היטב מה שהוא למד, לא שהוא בלה מסכת כדי לעשות סיום. צריך לעשות סיומים, לא, הרב אמר לעשות סיומים. אתה יודע מה כתוב, הבנת היטב מה הקושיה, מה הרב פופה שאל ומה הרב הונה ישיב לו ומה השקלטה, מה קרה כאן בסוגיה. לא, בסדר, אני מבין עברית, זה בסדר, אני הבנתי מה כתוב פחות. אז צריך סיום מסכת, שזה שמחה גדולה, שזה נאמר שאבין היום התו על הרבנן, אומר שמזלם נקרא שאלה מבין מה שלמד, הבין היטב, לא כשמסיים לכבוד בשם אכילת בשר ולא יודע מה למד. אז כפי שאמרנו, מנהגנו מנהג חב"ד שמסיימים מסכת אבל לא אוכלים בשר, והרב ניסידורן העריך הרבה בהסברת המנהג שלנו, והנקודה היא שרוצים לעשות מהימים האלה יום טוב. אנחנו לא אוכלים בשר עכשיו, אבל מה, יש לנו כן אינטרס שהיום הזה יהפוך מימים וכולו וכולו, יהפוך לים של יום טוב. כפי שאמרנו בתחילת השיעור, כאשר מסיימים מסכת, אביד נהיום התו על הרבנה, זה הופך להיות ליום טוב. אז יופי, הפך את היום הזה ליום טוב. בשר? לא צריך בשר.
מה מצווה בברית מילה אותו?
מה אתה אומר?
מה מצווה בברית מילה?
אמרנו, במיצה בתבאה כל אלה מותר לאכול בשר לאלה ואלה, שאמרנו מקודם, אמרנו את הפירוט, לא?
זה אותו שם, במיצה
לא, 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 זה רק סיום מסכת. במיצה לא עושה את היום הזה ליום טוב.
לא, לא, לא,
במיצה,
זה
תשע עשרה
ימים. בחיית בשר, אני אומר.
מה השאלה שלך? לא הבנתי.
האם במצווה בברית מילה זה אותו גדר של שמחה?
כן, במצווה, ברית מילה, פדיון הבן, כולם, כן. עכשיו בנוגע לנטילת ציפורניים, אנחנו כבר מסיימים. נטילת ציפורניים מותרת, יש פוסקים שעושרים בשבוע שחל בו תשעה באב, אז אם אפשר להימנע ולעשות את זה בשבוע שלפני כן, עדיף. בנוגע לשבתות, כדאי לציין מה שהרבי כותב, שצריך להישמר מעניינים שנראים כאבלות, למרות שבכלל לא מתכוונים לכך. הרבי סיפר מהאביב רב לוי יצרוק, שבחוף אוב היועצת שלו, אשר רב לוי אמר לאדם שנהג תמיד ללכת בבית עם נעלי בית מגומי. אז הוא אמר לו שבשבת שבתוך האבלות, האדם הזה היה אבל, היה בשיבה, שלא ילבש אותם בשבת הזה, לא לתת מקום לחשש, שמה הוא נוהג ככה מחמת האבלות. זה לא הלכה, אבל זה הוראה להיזהר מעניינים שנראים אפילו כאבלות. צריך להימנע אפילו מספק מצבי סיכום בימים הללו, ולכן אם אין בזה הכרח, רצוי שלא לטוס עד אחרי תשעה באב, אלא אם כן מדובר לצורך מצווה. שאלו אותי השבוע, ופה התשובה, שהם רוצים להגיע לארץ ישראל, לשם מצווה ללכת דלת דמס בארץ ישראל, יש מצווה. או אפילו עיקר הכוונה היא מגיע לפה לביזנס, או לטייר, למסחר, סליחה, אבל גם למצווה שעריכה דלת דמס, אז זה גם כן עכשיו לצורך מצווה. ואני בא לטיול בלבד, כן? אומר אדמור זקן בהלכות שבת סימר יש ממחס בקונטס אחרן, לטייל יש להסתפק, כיוון שאינו מתכוון כלל למצוות ההליכה בארץ ישראל, רק לטיול, וצריך איום בקאי גבנה. כשהוא בא למסחר, מסחר יש בעניין גם כן לפרנס את המשפחה, זה גם כן לצורך מצווה מסוים לנסוע למסחר. אז כשאתה מתכוון למסחר וגם ללכת על אדם, זה כבר מכשיר את כל העניין. אבל כשאתה בא לטייל, נו, אני אטייל, אני גם אלך באמס. אז אמרתי למי ששאלו אותי, אז אם אתם באים באמת רק לטייל, רק אם כבר, אז כמובן שאתם לא תעמדו במקום, אתם בטח תלכו באמס, לא? אז זה לא נקרא. אבל אם אתם באמת מתכוונים לתפוס הזדמנות, לקיים את המצוא שחדה לדאמס, אז אומנם זה צורך יום באדמו הזקן, הוא מדבר על מיחושבס, פה מדבר על מנהוגה, יש מקום להתיר. אבל כמובן שאם אדם רוצה לנסוע אפילו לחוץ לארץ, אבל זה לצורך מצווה, כמו כיבוד אב ואם, שאנשים שזאת הזדמנות שלהם, יש להם חופש, יש ארבע זקן שסבא וסבתא רוצה לבקר את ההורים לקיים כיבוד אב ואם, אז כמובן שמותר, או להפוץ סתר ויאדוס, יהיה בחורים, בחורות, זה שנוסעים לנהל קמפים, שמות שכיח, בהחלט נקרא דבר מצווה, ושומר מצווה לא ידע דבר רע. לכן אני נוהג תמיד לפסוק לאלה שצריכים לצאת להדריך מחנות קיץ, שאין שום בעיה, יכולים לנסוע. אז טיפול רפואי, ובזה אנחנו מסיימים. לשון הרבי בגרות קודש מתאריך ראש חודש מנחם אב, הרבי כותב ככה: ואם אפשר יש לדחות לאחרי יום התשיעי וכל עקבה לטובה, ואם הרופא ידחוק בדווקא את השעה, הרי לעשות זה קודם שבת חזון, כלומר לא בשבוע שחל בו תשעה באב, ויבשר טוב בטוב הנירה והניגלה. ואיזה טוב לסיים את השיעור במילים הללו של הרבי, יבשר טוב בטוב הנירה והניגלה, כן תהיה לנו בתוכנו כל ישראל כל היום עם אומן ואומן.